עבר את אחוז החסימה. כתבתה של נירית אנדרמן, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. קצת יותר משבוע לפני הבחירות, הדרך מתל אביב לסינימה סיטי בגלילות מספקת הוכחה נוספת לכך שיציבות ושפיות הן לא המאפיין החזק של המקום הזה. שלטי החוצות מתנפלים על הנושאים ומשחקים להם במחשבות. לרגע יאיר לפיד מבטיח להם במבט סמכותי ועל רקע כחול ממלכתי שיש עתיד. 200 מטר לאחר מכן הוא עצמו מופיע בשחור לבן מבעית לצד חקים ערבים והופ, אין עתיד. ושלוש נשימות מאוחר יותר כבר מגיח שלט נוסף בלבן בוהק שמתייחס לשתיקה רועמת של מועמד אחר. השלט האחרון הוא בכלל חלק מקמפיין פרסום לסרט חדש, אבל לכו תבחינו בין המציאות לדמיון. כי הסרט החדש, השתיקה, מתרחש בזמן מערכת בחירות, ובמרכזו מועמד מוביל לראשות הממשלה שהוא צעיר ושותק ובנו של ראש ממשלה לשעבר. ולא לגמרי ברור אם האב בסרט הזה הוא צמח שלא מתפקד או פוליטיקאי ערמומי וקומבינטור שמשתוקק שבנו יירש אותו בתפקיד. ולא, זה לא סתם נשמע לכם מוכר. כשמגיעים בסופו של דבר לסינימה סיטי, הכל נראה שגרתי למדי. כוסות יין מפלסטיק מסודרות בשורות על שולחנות ארוכים, כריכים קטנים בלחמניות נטולות הדר מחכים בפינה. מאות מוזמנים מתנפלים על כל אלה בחדווה גלויה. לרגע אפשר לחשוב שמדובר בכנס בחירות של איזו מפלגה. אבל למרבה המזל, אף פוליטיקאי לא נראה באופק. ושטיח אדום וצנוע שמקבל את פני הבאים מבהיר, שזו בכלל פרמיירה חגיגית של סרט. אל רחבה קטנה ומגודרת ונטולת כל הוד בכניסה למתחם, הוליווד זה לא פה, עכשיו זה רשמי, מתנקזים שחקני השתיקה ויוצרי הסרט, סלבס שלא בהכרח קשורים לכל החגיגה, עיתונאים וצוותי צילום שמנפנפים במיקרופונים, וגם גבר אחד שאיש לא יודע מי הוא, ועט על כל פרצוף מוכר, תובע לעצמו סלפי. הבמאי שמי זרחין צולל לכל ההמולה הזאת די בנינוחות. כמה ימים לפני כן הוא טען אמנם שהוא לא אוהב את האירועים האלה ואת המיקרופונים שנדחפים מתחת לאפו באור הזרקורים, אבל ברגע האמת הוא נראה דווקא מרחף וזורח. באולם זמן קצר לאחר מכן, הוא עולה לבמה וקורא לפני מאות המוזמנים טקסט קצר שכתב. הוא חולק איתם זיכרון מילדותו בטבריה, מספר איך אמו שלה הקדיש את סרטו החדש, הודיע לו בוקר אחד שהולכים לסרט, ונפנפה בביטול את החשש שלו מהפסד של יום לימודים. לבית הקולנוע הוא ממשיך, היא הגיעה כמנהגה עם כמה בקבוקי זכוכית בתיק, והקפידה לגלגל אותם על הרצפה דווקא ברגעים הכי מותחים והכי מרגשים. הקהל באולם מחייך, לחשושים של נוסטלגיה זוחלים בין השורות, הסיפור של זרחין מעורר באולם הממוזג איזה געגוע קולקטיבי לבתי הקולנוע המיוזעים של פעם, ולבקבוקים אמיתיים מזכוכית, כאלה שאם היו לנו כרגע ביד, אך איזה תענוג היה לגלגל אותם על הרצפה ככה שירעישו טוב טוב. זרחין בן 61 יודע לספר סיפור ולגרום לקהל שלו להרגיש, לצחוק, לאהוב את הדמויות, לחמול עליהן ולצאת איתן למסע של חתיכת חיים. ואחרי יותר מ-30 שנות קריירה, הוא אחד הבמאים הכי מצליחים פה. מתוך 6 סרטים באורך מלא שביים עד כה, לא כולל השתיקה, 4 עברו את הרף הנכסף של 100,000 צופים, ובראשם אביבה אהובתי, שזכה ל-305,000 צופים. ואם זה לא מספיק, לפני כעשור, כשזרחי ניסה לראשונה לכתוב רומן ספרותי, התברר שגם במדיום הזה הוא יודע ללהטט. ספרו, עד שיום אחד, הפך במפתיע ללהיט יוצא דופן, ונמכר ביותר מ-100,000 עותקים. ספרו השני, אח של איוב, נמכר לדבריו בכמעט 20,000 עותקים. 3 פרסי אופיר כבר נחים על המדף הפרטי שלו, 2 מהם על אביו האהובתי, בימוי ותסריט, ועוד אחד על מסוכנת, בימוי שיצא ב-1998. ב-2009 הוא זכה בפרס לנדאו לאומנויות הבמה בתחום הבימוי הקולנועי, על הדרך כתב עוד 2 תסריטים, סיפורי תל אביב ונודל, לימד מאות או אלפי סטודנטים לקולנוע, ועכשיו כאמור הוא משחרר לעולם את הבייבי החדש שלו, השתיקה. בבוקר שאחרי הפרמיירה, זרחין מקבל את פני רענה להפליא בביתו בתל אביב, דירה שטופת אור ברחוב שקט, בקומה השלישית. אין מעלית, עושים כושר, הוא מזהיר בהודעת וואטסאפ מקדימה. מעבר לאחת הדלתות בדירה בוקע בליל של קולות, וזרחין מסביר שזה חדר העבודה של אשתו, העורכת עינת גלזר זרחין, שערכה את כל סרטה וכעת עובדת על פרויקט אחר. לזוג שלושה ילדים בוגרים. אנחנו חולפים על פני חדר העבודה שלו, חדר צר מידות, קירותיו צבועים בכחול נעים, שולחן העבודה מסודר מאוד, קיר אחד נושא שלל תעודות הוקרה ופרסים שמוסגרו בקפידה. הקיר הסמוך מרוצף בכרזות מוקטנות של סרטיו, ולקיר השלישי הודבקו שורות שורות של פתקים צהובים, מוכנים לתלישה בכל רגע, נושאים הערות ורעיונות בכתב יד. פוטנציאל עצום לבלגן, אבל בפועל כל הגודש הזה מסודר להפליא, קצת כמו הסרטים שלו. גם השתיקה הוא כזה, גדוש ועמוס בדמויות ותפניות וקווי עלילה מצטלבים, השתקפויות וסמלים, הקבלות וניגודים, הרבה מידע שהצופים נדרשים ללקט כדי להרכיב לכדי תמונה אחת שלמה. ובכל זאת, הקהל שהגיע בשבוע שעבר לפרמיירה לא נרתע, להפך. הוא נסחף אחרי הסיפור, צוחק עם הדמויות, מתרגש איתן, מוכיח שעם הנצח לא מפחד ממורכבות. לפחות כל עוד זאת מוגשת לו באופן נגיש עם המגע המוכר של זרחין. העלילה מגוללת את סיפורו של אביו, מוריס כהן, איש טלוויזיה עם פה גדול שאימו שרה, לבנה פינקלשטיין, הפסיקה לפתע לדבר וממשיכה להתנהל בעולם בלי להוציא מילה מפיה ובלי לספק לכך שום הסבר. במקביל, תלמיד שלו לשעבר, אביו, אושרי כהן, הופך למועמד לרשות הממשלה ומוביל את המרוץ למרות ואולי בגלל שהוא לא פוצה פה, לא מתראיין, לא חושף עמדה בשום נושא, שותק. השתיקות הללו מהר מאוד מתחילות לערער את אביו ומניעות אותו לבחון את חייו שלו ולחשוף סודות ושקרים מן העבר וההווה, כרגיל אצל זרחין. וכל זה, גם כרגיל, מגיע עם לא מעט דמויות, ניחוח טרגי-קומי, קונפליקטים משפחתיים, שחקנים שכבר כיכבו בסרטים קודמים של הבמאי ולא מעט אוכל. כמה פעמים לאורך הרעיון, זרחין עוצר כדי לשאול אותי אם יוכל לכבד אותי במשהו, וכשאני מסתפקת בקפה, הוא נראה מאוכזב. הוא בשלן ידוע, בעבר סיפר כי גילה אלמגור הסכימה לשחק בסרט שלו, אחרי שבישל לה ארוחה. ארוחות חוזרות ומופיעות בסרטיו, והאוכל ממלא לו פעם תפקיד, ואינו רק רקע להתרחשויות. כשהרעיון מתמשך, זרחין שב ומציע משהו לאכול. כשאני מסרבת, הוא נבהל. כבר 2:15 לא קיבלתי אותך בכלום. מה זה? אינה תהיה בהלם, הוא אומר. הוא מבשל כמעט כל יום, ומספר שאפילו הוזמן להיות שף אורח במסעדות מחנה יהודה וסנטה קטרינה. סרטו השתיקה שיצא אתמול לבתי הקולנוע, אקטואלי להפליא בימים אלה בגלל עיסוקו בבחירות. אבל למעשה התסריט נכתב כבר לפני 15 שנה. כשעבד עם לבנה פינקלשטיין באביבה אהובתי, מספר זרחין, הוא אהב להתבונן בה על הסט, כי בדרך כלל הייתה שקטה, חרישית, ישבה על הסט וחיכתה. הייתה מאוד שונה מהרבה שחקנים אחרים שהם מוחצנים, רועשים, תזזיתיים. הוא זוכר שהסתכל עליה וראה לפניו מישהי ששותקת. הדימוי הזה התחבר לעוד כל מיני דברים, וכשישב ב-2007 לכתוב את התסריט, כתב את התפקיד של שרה במיוחד לפינקלשטיין. אבל הייתה בעיה אחת. ברור היה לו שהדמות היא של אישה מאוד מבוגרת, ואילו פינקלשטיין הייתה אז בת פחות מ-60. זרחין החליט לחכות, הוא עבר לעבוד על פרויקטים אחרים, ורק לפני שנים ספורות שלף את התסריט הזה מהמגירה. ההחלטה להכניס לתמונה מערכת בחירות התקבלה לדבריו באופן מעט אירוני. כשחשב על השתיקה של שרה, הבין שזו החלטה מודעת שלה. בחירה להימנע מדיבור כדי להשתחרר ממערכת מושגים ישנה ולהתנתק מן העבר, מטראומות שליוו אותה. והחליט שיתאים להכניס לסיפור גם בחירות, אשר לדמות של מועמד מוביל לראשות הממשלה ששותק ולא מתראיין, וזוכה לאהדת הציבור רק בזכות איזה סנטימנט שהוא משדר. כשזרחין כתב את זה, הוא בכלל לא חשב שעד מהרה המציאות תתאים את עצמה אליו. ב-2019 התחילו הבחירות, ואוסנת, הנדלסמן קרן, המפיקה, התקשרה אליי ושאלה, תגיד, אתה בטוח שלא נתת לבני גנץ לקרוא את התסריט? הוא מספר. אז אמרתי, הנה, אני לא צריך לנמק את זה, זה קיים, ולא רק בארץ, ולא רק בבחירות האחרונות. המציאות התקרבה אל הסרט, אבל זרחין התעקש להרחיק ביניהם. לכן בין היתר צייד את מוריס כהן בזקן אבות, והדגיש את הבלורית הלבנה מאוד של אלי דנקר, זה שמגלם את אביו של אביו, דמיון פונטי שאינו מקרי. עשיתי את זה גם כדי למנוע זיהוי של הסרט כריאקציה ישירה לאקטואליה הנוכחית, אומר. הוא לא תמים, ברור היה לו שאנשים יראו למשל את דמותו של האב, שהיה ראש ממשלה ורוצה שגם בנו יאייש את התפקיד הזה, ומיד יחשבו על בנימין נתניהו ובנו יאיר. וכדי להרחיק את פיסת המציאות הזאת מן הצופים, הוא הקפיד לעצב בסרט ערוץ טלוויזיה שלא מזכיר את אלה הקיימים, עיתונים שנראים אחרת. אבל יש דברים שבלי דעת אתה לומד מהמציאות, הוא אומר. כל הרעיון של להחצין חולשה כדי לעורר את אהדת הבוחרים, שזה הטיקט של אביו בסרט, לא המצאתי את זה. אני חושב שביבי המציא את זה. אני יכול לנתח רגע את ביבי כבמאי. כולם מתפעלים ממנו, נכון? כולם אומרים, וואו, איזה שחקן מדהים הוא. אבל זו טעות. כי בזמן שהוא נואם, למשל, את מודעת לזה שהוא משחק. אם את מודעת לכך ששחקן משחק, זה משחק גרוע. אומרים, וואו, איך הוא מופיע בטלוויזיה? איך הוא שולט באיפור? לא נכון. הוא לא שולט בזה, כי את רואה את האיפור. הוא נראה כמו מסיכה. כולם טוענים שההופעה של ביבי מבטאת איזה חוזק. אבל אני חושב שהמסיכה הגרועה שלו מראה דווקא שהוא מנסה להסתיר משהו, משהו שהוא לא חי איתו בשלום. זה כמו גברים ונשים שעשו ניתוחים פלסטיים שלא הצליחו, ואת מסתכלת על זה ואומרת, זה אפילו נוגע ללב, הניסיון הזה לתקן משהו שנכשל. אז החולשה של ביבי נמצאת בחוץ, גלויה לעין. מי שמתפעלים ממנו אלו אנשים שמצליחים לראות את הטכניקות שלו, ולכן מרגישים חזקים עליו, זה הכל. זרחי נתלבט לא מעט לפני שהסכים להתראיין. בניגוד לחיבוק הקהל, בהארץ פורסמו לאורך השנים ביקורות שלא תמיד החמיאו ליצירותיו. אבל בסופו של דבר, הוא התרצה. הוא אמנם מדבר הרבה, עונה תשובות ארוכות ומפורטות, אבל הדיבור שלו זהיר ומחושב. שמור, מתוכנן ומאוגן. קשה לפספס שהוא מנסה לשלוט בשיחה, מתעקש להתעלם לעתים משאלות שקוטעות את שטף הדיבור שלו, מנסה לנהל את הרעיון הזה בקצב שנוח לו. גם כאן הוא מנסה להיות הבמאי. לשאלה על הרתיעה ארוכת השנים שלו מעיתון הארץ, למשל, הוא מסרב להתייחס. המבקר אורי קליין הביע לאורך השנים יחס מסויג כלפי העשייה הקולנועית שלו, ניכר בזרחין שזה מציק לו, אבל הוא מסרב לדבר על כך. תולה את צירובו בכך שקליין המנוח כבר לא איתנו. כשהוא נשאל על התיוג של הקולנוע שלו כמיינסטרים, כפי שקליין קבע בעבר, הוא מסביר שזה מושג שבדרך כלל מתייחס בכלל לקולנוע אמריקאי, כי שם סרטים נעשים בתקציבים גדולים ואין ברירה אלא להביא בחשבון שיקולים כאלה. לקחת את הדבר הזה ולהניחו על עשיית קולנוע פה זה מגוחך, הוא טוען. האמירה בבסיסה לא מפריעה לי שיגידו מה שיגידו, אבל מה משמעותה? סרטים שגורמים הנאה? שהם קומוניקטיביים ולא עילגים, ושחשוב להם ליצור חוויה של יופי? אם כן, אז אני גאה בכך. אני לא חושב שזה משהו שמעיד על עומקם של הסרטים, ובוודאי לא על הכנות שלי. אם יש מושג שבאמת מקומם אותי כשנאמר ביחס אליי, זה crowd pleaser, מרצה קהל. אם מישהו חושב שכשאתה עושה סרט, אתה כל הזמן חושב איך הקהל יגיב, הוא טועה, זה לא עובד ככה. כשאני עושה סרט, אני מביים את מה שקורה בו. הריכוז הוא כל כולו שם. נוסחה לייצור סרטים פופולריים כמובן אין לו, וגם כשהוא מתבקש לנסח השערה לגבי הסיבה להצלחה הגדולה של סרטיו אצל הקהל, הוא ממהר לטעון שאינו יודע. אבל יש כאלה שאומרים שזה בגלל היכולת שיש בסרטים ובספרים שלי לעבור נורא מהר ובאופן משכנע מצחוק לדמע, מקומיות לריגוש. מעבר לזה, רוב הסיפורים שסיפרתי אינם אוטוביוגרפיים, אבל הם בפירוש אישיים, לקוחים מעולמי, הוא אומר. אני חושב שרובם באים ממקומות לא טובים שיש אצלי בגוף, בנשמה, בזיכרון, מקומות שהם רעילים וחומציים, ובניגוד לדעה הרווחת אין שום דבר תרפויטי בזה, כי המקומות האלה לא נרגעים, לא נפטרים, להפך. לפרמיירה של העולם הצחיק, למשל, הגעתי חבוש, אחרי שהוציאו לי חלק גדול מהמעיים כי סיימתי את העבודה על הסרט הזה עם גידול. הסרט לא היה סיבה ישירה לך, כמובן, ובכל זאת הרבה פעמים אני אומר שהלוואי שלא היו לי סיבות לעשות סרטים. וגם בסרט השתיקה אני חושב שאפשר להרגיש שהוא בא מפצעים שהם עמוקים. הנחמה שלי שיש לי את היכולת והכישרון להפוך את הדברים הללו למשהו מהנה, ואני חושב שזה בא מתוך הסלידה שלי עם מרחמים עצמיים. זה כבר הפך להיות טבע שדברים מאוד קשים מצחיקים אותי. כשאני צוחק ממישהו, אני גם מאוד אוהב אותו. זה לא לגלוג. בגלל זה ההומור מאוד מחובר אצלי לרגש. הוא נולד ב-1961 בטבריה, העיר שמחכבת בסרטיו, למשפחה שחיה כאן כבר דורות רבים, בצפת ובטבריה. כששואלים אותי מה אתה ציוני, פוסט-ציוני, אני אומר שאני פרה-ציוני, כי כנראה שבני המשפחה שלי באו לפה כבר לפני מאות שנים, מציין זרחין. אביו הגיע ממשפחה שהוא מגדיר כדלת העם ועבד כמסגר. אמו באה ממשפחת הצולה המקומית, משפחת אבו, והייתה עקרת בית. אנשי הסוכנות היהודית נתנו להם את השם מזרחי, אבל מכיוון שבטבריה היו כמה וכמה מסגרים שנשאו שם זה, החליט אביו בשלב מסוים לשנותו לזרחין. הייתה תקופה שרציתי לשנות את השם ולחזור למזרחי, הוא אומר. זה היה בגיל 25 ככה, שהתודעה החברתית-פוליטית שלי הייתה מגובשת ולוחמנית. שהצטרפתי לזמן קצר לקשת המזרחית בזכותו של יוסי שילוח שמשך אותי לשם. אבל ההורים שלי מאוד כעסו, מאוד התנגדו, כי הם אמרו שמזרחי היה שם שנכפה עליהם, ושאני צריך לכבד את הבחירה שלהם. הוא היה השלישי מבין ארבעה ילדים, תלמיד מצטיין שמאז ומעולם נמשך לאומנויות, צייר וניגן וכתב. אמו טיפחה את הנטייה הזאת אצלו ואצל אחיו, אחד מהם מוזיקאי, אחר שחקן, ובבית הספר היסודי הוא הצטרף לפרויקט ילדים מחוננים. הוא מספר שהצליח לתמרל את המערכת כך שתתיר לו להתמקד באומנויות בלבד. בסוף כיתה ג' או ד' החליטו להטביע ציור שלו על ההזמנה לתערוכת סוף השנה, אבל לאחר שאולץ לשנות את הציור כדי שיתאים להזמנה, סירב ללכת לפתיחת התערוכה. לא ידעתי שעומדים להעניק לי שם פרס גדול, איזו ערכה של צבעים ומכחולים, הוא מספר. אמא שלי הלכה ולקחה את הפרס בשבילי, אבל בגלל שעדיין רתחתי מכעס, אמרתי לה שאני בכלל לא רוצה את הפרס הזה. ואז היא אמרה לי, ואת זה אני זוכר עד היום, אתה טיפש גדול משתי סיבות. אחת, כי אתה לא יודע לקבל מחמאות, ושתיים, כי אתה צריך להחליט בשביל מי אתה מצייר, ואם אתה מצייר בשביל עצמך, אז אתה טיפש. לקראת הגיוס, זרחין חטף פיק ברכיים. הוא סבל מסוג של דיסלקציה, שהקשה עליו להתמצא במרחב, וחשש שזה יפריע לו בזמן השירות. הצטרפות לעתודה ולימודי רפואה נראו לו דרך טובה להיחלץ מהגיוס, ולשם כך יצא למסעות מאתגרים לאוניברסיטאות בערים גדולות ורחוקות, כדי להירשם ללימודים. שהגיע לתל אביב ונאלץ להמתין למבחן הקבלה, הוא התיישב על מדרגות בניין מקסיקו באוניברסיטה, שבו שוכן החוג לקולנוע. הוא ראה סטודנטים חולפים על פניו נושאים תפאורה ותלבושות לסרט שעמדו לצלם. ראה את האור האדום של אולפן הטלוויזיה נדלק שוב ושוב. שמע עוזרי במאי צועקים, ובאותו רגע הבין שזה מה שהוא רוצה לעשות. הסרטים הרבים שראה בבתי הקולנוע בטבריה עם אמו ועם הבקבוקים המתגלגלים עשו את שלהם. לימודי הרפואה ירדו מן הפרק. הוא מספר גם שניסה להתקבל לגלי צהל, למרות האזהרות שקיבל מראש. כמה שנים לפני כן הייתי עורך של עיתון בית הספר ונסענו לגלי צהל ביפו כדי לעשות ראיון עם יואב קוטנר שקיבל אותנו נורא יפה. סיפרתי לו שאני רוצה להתקבל לגלי צהל והוא אמר לי, תחסוך לך את עוגמת הנפש הזאת כי המקום הזה לא יקבל חבר'ה כמוך, הוא מספר. הוא אמר את זה בכאב. מה זאת אומרת? כי אתה מטבריה? כי אתה מזרחי? כן, אני מניח. למרות זאת, באתי ליפו, עשיתי את המבחנים וחזרתי הביתה באוטובוס האחרון. הגעתי ממש מאוחר, ובתיבת הדואר כבר חיכה לי מכתב מגלי צהל שלא התקבלתי. כמובן שהוא נשלח כמה ימים לפני כן. זרחין התגייס בסופו של דבר ל-8200, אחרי שהשתחרר, למד קולנוע באוניברסיטת תל אביב, ובהפקת סרט הגמר שלו, הקסם האחרון של סבא, זכה לסיוע מקולנוען טבריאני אחר, מנחם גולן. הסרט שסיפר על ילד שבני משפחתו מתאבלים על מות הסב, הוקרן בפסטיבלים בינלאומיים וזכה בפרסים. זרחין החל ללמד קולנוע בסם שפיגל באוניברסיטת תל אביב ובתיכונים. כתב את התסריט לאחד משלושת הסיפורים גט בסרט סיפורי תל אביב. התחיל לכתוב תסריט לפיצ'ר ראשון ובינתיים ביים את בובה מתי, קלטת ילדים של מתי כספי ופרסומות. אמרת פעם שאתה מתבייש בפרסומות האלה. אני לא מתבייש בזה, פשוט סבלתי. בליהוק למשל, אני שבוע באודישנים בוחר ילדים שהם בעיניי סופר מוכשרים ומדהימים, ואז באים הלקוחות ואומרים, תביאו את הילד הבלונדיני מהפרסומת הקודמת, מה זה השחרחרים האלה? זה היה בתחילת שנות ה-90, עדיין רחוק מהפוליטיקלי קורקט המבורך. המבורך הוא מדגיש, ואני לא ציני ביחס אליו. אני רואה את הגיחוך שיש, את השימוש הצבוע שיש בו, אבל לפחות תחילתו הייתה כאילו העולם ביקש להתקין איזה מסנן אוויר אחד גדול, כדי שיהיה יותר קל לנשום פה בכל המובנים. ועולם הפרסום גם הייתה איזו יהירות בלתי נתפסת של יודעי כל בעיני עצמם ובעלי ממון. גברים לבנים אשכנזים מן הסתם. ברובם הגדול כן. התודעה החברתית שלו התחילה להתפתח עוד בתיכון, לדבריו, והתעצמה בצבא. אז בעצם נפגשתי באופן הכי ברור עם הפער העדתי, עם ענייני כיפוח ועם הסטריאוטיפים. הייתי די המום. בתירונות למשל היה חניך תורן שעמד וחילק את החיילים מי הולך לאיפה, ושאל אותי, שחור או לבן? ואני לא הבנתי על מה הוא מדבר, אז הוא שאל, מאיפה אתה? עניתי שמתבריה, ואז הוא אמר, אוקיי, אז אתה מאלה. והיום המצב הרבה יותר גרוע. באיזה מובן? שזה הפך להיות טבעי, שאתה מוגדר ומתייחסים אליך דרך השיוך העדתי שלך. הכי קל לראות את זה בתוכניות בישול. תעשי דג מרוקאי. מה זה דג מרוקאי? הוא מתלהט. שמעת פעם על דג אנגלי, על דג פולני, זה מטריף אותי. סרטו הראשון, ליל הסדה, שיצא ב-1995, סיפר על משפחה המתכנסת לחגוג את ליל הסדר בבית מידות, וסיפורי הדמויות השונות נשזרים זה בזה בצל היעדרותו של בן הזקונים שנהרג בפעילות צבאית. הסרט הוקרן בשורה ארוכה של פסטיבלים בינלאומיים, זכה לשבחי הביקורת, וגרף את פרס התסריט בפסטיבל מונטריאול. כבר אז החל השיח על הייצוג המזרחי בסרטיו. היה מישהו שאמר אז באיזה פאנל שהבעיה הכי גדולה שלו עם הסרט הזה, שהוא לא נותן דין וחשבון לתפקידו העדתי, מספר זכין. למה הסרט לא נותן דין וחשבון על העניין העדתי? כי אין שם מישהו שתקוע לו מחט בזרוע, כמו שהיה מקובל בסרטים באותה תקופה כשהיו מזרחים על המסך? כי מדובר במשפחה שגרה בבית יפה בצורה יוצאת דופן? כי יוסי שילוח מסתובב שם עם עניבה? הסוכנת שלו אמרה לי אז, מה לשילוח ולעניבה של ארמני? אתה השתגעת? כלומר, יש מגירה, יש תבנית, ובבקשה, תבנה את הדברים כך שלא יהיה קשה להיכנס לתוכה. אבל מה אם אין לי שום קשר עם המגירה הזאת? ולמה אני צריך לתת דין וחשבון לעניין העדתי, כי אני מזרחי? אני לא אוהב שנותנים לי תפקידים, ואני גם לא חושב שלסרט או לאמנות בכלל יש תפקיד מעבר ללהיות עצמה. נכון, היא מבטאת דברים, ואולי אפילו מחנכת ומשפיעה, אבל תכלס, בסופו של דבר, התשובה על השאלה למה היא קיימת, היא ככה, פשוט ככה. הסרטים של זרחין מוזגים לא פעם נגיעות של פנטזיה לתוך המציאות. מציגים דמויות שהן עצמן כותבות ומספרות סיפורים, ומתבוננים בפער שבין עולמן הפנימי של הדמויות למציאות שמתקיימת סביבן. 3 שנים אחרי ליל הסדה יצא סרטו השני מסוכנת, מותחן מוזיקלי אפל על גבר, משה איבגי, שמשתחרר מהכלא ומתייצב על מפתן ביתה של שחקנית תיאטרון מצליחה, גילה אלמגור, כדי לבקש את סליחתה על תאונה שהוא היה אשם בה ושינתה את חייה. הסרט זכה ב7 פרסי אופיר, כולל פרס הבימוי, אבל הקהל לא בא לצפות בו, והוא נעלם מבתי הקולנוע כעבור שבוע אחד בלבד. אחריו הגיעו הכוכבים של שלומי, 2003, קומדיה משפחתית שבמרכזה ניצב נער מחונן, אושרי כהן, מעיירה קטנה שצריך לבחור בין שגרת החיים עם משפחתו לבין מימוש כישרונותיו. אביבה אהובתי, 2006, שסיפר על אישה טבריאנית, אסי לוי, שכותבת סיפורים ועובדת עליהם עם סופר מפורסם מתל אביב, שמבטיח לעזור לה ולהפוך לסופרת. העולם מצחיק, 2012, שערג יחד סיפורים של כמה דמויות הנפגשות בסדנת כתיבה בספרייה בטבריה. והמילים הטובות, 2015, שסיפר על 3 אחים שיוצאים למסע כדי לברר פרטים על זהותו של אביהם. זרחין כאמור לא מאוד מתלהב מהדיונים על העניין העדתי שמתעוררים שוב ושוב סביב סרטיו. תראי, עייפתי מלמצוא את עצמי במקומות האלה. אני לא מאמין באמנות מגויסת, והדברים שאני עושה הרבה פעמים לא מתחילים ברצון שלי להגיד משהו וגם לא נגברים שם. אבל יש לך כלי רב עוצמה, וכשאתה בועט בסטריאוטיפים, אתה יוצר להם חלופה. השאלה שלך באה ממקום שנורא ברור לו, שכשאתה עושה סרט אתה בודק קודם את העולם ובוחר לאיזה סטריאוטיפ לעשות תנועה מגונה, אבל זה לא עובד ככה. אני מבין איך מישהו יכול להסתכל על אביב האהובתי ולשאול מה הדמות הזאת אומרת על נשים מזרחיות בשוליים, אבל מבחינתי הסיפור הזה הולך אל הספציפי ולא אל הכללי. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי שמערכת היחסים הרגשית העמוקה בינך לבין הגיבורה בסרט שלך מתחילה כשאת נותנת לה שם. היא לא האישה המזרחית שחיה בשוליים, היא אביבה. אתה לא יכול לביים אישה מזרחית בשוליים. כשהכוכבים של שלומי יצא, כבר הייתי מודע לכל הקשקושיזציה הזאת על דמויות מזרחיות. הגעתי איתו לפסטיבל היהודי בסן פרנסיסקו, שאז היה הגדול מסוגו בעולם. הייתה שם מישהי שהציגה אותו לפני ההקרנה, ואמרה, זה סרט שמציג משפחה ספרדית. אמרתי, למה משפחה ספרדית? זו משפחה ישראלית. מה הופך את הספרדיות ללא ישראלית? והשאלה הכי נוראית ששאלו אותי שם וגרמה לפאנל להתפוצץ הייתה, זו משפחה שקולה, מה למשפחה מזרחית ולשחול? כשראית שהדיון הזה חוזר ומתעורר סביב סרטיך, לא התפתית להראות מזרחיות אחרת, דמויות שונות מהדימוי שיש לאנשים האלה בראש? את אומרת את זה כי מבחינתך דמות היא קודם כל ייצוגית, כלומר מכלילה משהו בתוכה, ואני מנסה להסביר שאצלי זה לא ככה. הדמות לא מייצגת דמויות אחרות שאינן בסרט. והכוכבים של שלומי אמרתי יאללה, אני אלך עם זה עד הסוף. בסרט לני של בוב פוסי, סטנדאפיסט לני ברוס שואל את הקהל שמולו, למה אסור להשתמש במילה ניגר? זו הרי רק מילה. אז בואו נגיד אותה הרבה פעמים יחד עד שהיא תאבד את משמעותה. והוא עושה את זה עם הקהל, הם אומרים את המילה הזאת יחד הרבה פעמים, עד שהיא באמת מאבדת ממשמעותה. אז אמרתי, אני אגיד בסרט הזה כל כך הרבה פעמים את המילה מרוקאי, עד שזה יהפוך להיות אוויר, וכך עשיתי. מה מניע אותך ביצירה? אם לא שאלות של ייצוג ואג'נדות פוליטיות, אז מה כן? זה לא שהדברים האלה לא חשובים לי, מאוד חשובים לי, אבל אצלי סרט מתחיל לפעמים מחלום שחלמתי, או מתמונה שראיתי, או משיחה ששמעתי. אני אוסף כאלה כל הזמן. יש לי אוסף פתקים של רעיונות ושל תמונות שעלו בראשי, ולפעמים יש איזה משהו שנתקע ולא מרפא עד שהוא מתפתח והופך להיות סיפור. ללסדה למשל. קמתי יום אחד וציירתי ציור על פי סיטואציה שחלמתי עליה, של ילד תלוי על קצה הגג ועל פיו פלסטר. ואז התחלתי לשאול את עצמי, למה חלמתי את זה? מי הילד הזה? איך הגיע לגג? ומהרצון לענות על השאלות הללו צמח סיפור, נבנה תהליך של חיים שהרגע הזה הוא חלק ממנו. ובשלב מסוים אני עוצר, מתבונן על הסיפור שנבנה ושואל מה זה אומר. יש דברים שאני סומך על עצמי שיתקיימו בסרט כי הם טבעיים לי, אני לא צריך לאלץ אותם כמו סוגיית המזרחיות בליל השדה. אילו באביבה אהובתי היה רגע מסוים שבו הבנתי מה המשימה שלי ביחס לאביבה, למה חשוב לי לספר את הסיפור שלה. המשימה הייתה שהיא תצליח בסופו של דבר להשתמש במילה אני כשהיא כותבת. בתהליך הכתיבה שלי יש הרבה חוסר מודעות, אינטואיטיביות, אבל תמיד יש רגעים שבהם אני עוצר ושואל למה זה קיים ומה זה אומר. והיו פעמים שבהן התשובה לשאלות האלה גרמה לי לעזוב את הסיפור, כי הפסקתי לאהוב אותו והרגשתי שהוא לא מבטא אותי ואת עמדותיי. בשלב מסוים בשיחה, כשהיא נודדת שוב למזרחיות בסרטה והוא מבהיר, אני כופר בכלל בשם הזה, המזרחיות. למה לא לקרוא לזה בשם האמיתי? הערביות או המזרח תיכוניות. אני לא רוצה מזרח תיכון חדש, לא רוצה. טוב לי השמש לאור שלי, טוב לי הטעמים, הריחות, זה דומה לי. מקום מזרח תיכוני, ערבי, יהודי ערבי, אין שום בעיה עם זה. התפיסה של יהודים ערבים נדחתה על ידי רוב המזרחים, לא? אני לא יודע מאין את מביאה את האמירה הזאת. אני נורא אוהב כשאומרים לי רוב המזרחים. דיברנו על מזרחיות, ובגלל שאני חושב שהמושג עצמו בעייתי, הצעתי חלופה. אבל רוב המזרחים, הנה שוב הגענו לענייני ייצוג. האם אני מייצג את רוב המזרחים, או רק מיעוט מזרחי? נו באמת. זאת שאלה של עיתון הארץ, ואני לא מעוניין לענות עליה, כי היא מבטאת משהו שאני לא יודע איך להתחבר אליו, שאני לא רוצה להתחבר אליו. סרטו, המילים הטובות, ספוילר בהמשך הפסקה הזאת, מספר על שלושה אחים שמגלים לפתע שאביהם היה מאז ומעולם עקר, ויוצאים לטור אחר אביהם הביולוגי. לתדהמתם הם מגלים שהגבר שהם מזרעו נוצרו הוא ערבי. רשף לוי אמר לי, זה כמו להכניס סוס טרויאני למרכז הליכוד, מספר זרחין. המון אנשים רואים את הסרט הזה, מתרגשים ושואלים אותי, מה אתה אומר, שהאבא שלנו ערבי? אז אמרתי להם, אולי זה אומר שאני אשווה נפש לכך. כי עד כמה השורשים שלנו באמת חשובים. לכן אני אומר שמי שרוצה ימצא בסרטי כל מיני דברים שהם אומרים. אני מודע לדברים האלה, אני מכוון אותם, אבל הם לא הסיבה לכך שאני עושה את הסרט, הם לא המטרה העיקרית שלי. אילו זו הייתה המטרה שלי, הייתי הולך לפוליטיקה. עבר את אחוז החסימה. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.